אולי עד סוף החודש, זה יהיה חודש מרץ, כן? עד סוף חודש מרץ, נמשיך בנושא של תורת הרב, ובהתחלת החודש הבא, אז נחזור לתורת המערכת. זה מה שסיכנו. אז זה יהיה בחלק ראשון של נתיב העולם, נתיב הראשון, נתיב העולם, מובן? נסביר. אז תשתדלו לנצבים, אין לי שום תורה מוכר ספרים. אז מכיוון שבמהרה ומלוא הרבה ספרים, אז אני אקריא לאט לאט כל משפט ונמשיך. למדנו כבר שני הפתעים הראשונים של אורות ישראל, כן? ולכן צריך להזכיר, לזכור את התוכן ממה שלמדנו, ואם יש צורך, תשאלו אם אני אשכם. אז אין להגדיר, זה הקטע השלישי, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים. זה מסיננו יפה מאוד. בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים. יש כבר את המשמעות ההיא שכל תואר הוא מוגבל. טוב, רק אני מזכיר של כבר למדנו ההבדל שיש בין הוויה ומציאות, ובקטע הראשון כנסת ישראל זה תמצית ההוויה כולה, ובמציאות בעולם הזה זה נקרא האומה הישראלית. זה מובן, לא נחזור על הדיוק הזה, אבל צריך להזכיר את זה. בהוויה הכוללת של כל השפח של ההוויה שבא לנו מן הבורא, תמצית כל ההוויה כולה, וההוויה זה מצד הירקות. זה נקרא כנסת ישראל. לפי לשון המקובלים זה ספירת מלכות, רק בקצת. וההערה, הזוהר של אותו שפח של הוויה שבא לנו מצד הלקות, אז אותה הערה בעולם הזה, במציאות, במובן המדויק של המילה, זה נקרא האומה הישראלית. זה מובן? למדנו כבר דבר צורך כל העניין הזה. אז מה אומר פה? הוא הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל וממילה של האום הישראלי בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. למשל, דוגמה, איזה תואר, איזה גבול שיש בתואר, איזה הגדרה שאנחנו רגילים, ושזה מלא בעיות מכיוון שהלשון אינו מדויק. תואר? לא. לא שמעתי? לא, מדובר פה בכנסת ישראל כאומה. למשל, מדינה. אבל אני מחכה עוד תוארים. לא, זה דווקא כל מה שבא בלשון המקרא, כן? ואתם רגילים לזה בתורה שבעל פה. אין מה ל... אפשר לסגור שמה בזה שהיא פינה. אלמלא המקרא לא אמר את זה, לא היינו יכולים לאומרו, פשוט, כן? זה מקרא, זה מקרא, כן? המקור העיקרי זה התוארים בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא, הם זוכים בגמרא, כן? כל מה שבא מהמקרא הזה, צריך עיון, צריך לימוד, זה מקרא. אבל אנחנו משתמשים בכמה תוארים דומים לעמים אחרים, זה מה שאני מחכה. למשל מדינה, ואולי זה ייתן לכם זמן כזה לחשוב על עוד דוגמאות. אני רגיל להסביר את זה, וזה אני קיבלתי מאחד מרבותיי שהיה איטלקי, ממוצא איטלקי, זה אלפונסו פסיביצ'י, זיכרונו לברכה. שמרתם עליו? לא. יש לו בן, עכשיו נמצא בגלות, בספרד אני חושב, שלמד בישיבת כפר הרא"ה, לפני דור שלם, ושהוא רב בגלות, הייתי אומר בישראל, אבל זה בגלות. הוא היה בעל תשובה מיהודי איטליה, הוא היה משפטן ממקצועו, הוא היה המורה של כל יהדות איטליה לפני כמה דורות כבר. ואני הכרתי אותו בצרפת, זה היה אדם מחשיב מאוד, מין אצילות איטלקית, מליבורנו. אז היה רגיל לומר את זה ככה. אתם יודעים שיש הבדל בין ההגדרות של עם ישראל והגדרות של שאר הארמים בתרבות הנוכחית. כי לפי דעתי בשורש השורשים זה היה אותו מצב בכל משפחות הארם, לפי לשון המקרא. רגילים עכשיו לקרוא את הארץ, המדינה של כל עם מעם, בשם העם. למשל בצרפת, בצרפתית זה נקרא פרנציה, לא, זה לא בצרפתית, פרנס, כן? לקחו את השם מהעם של הפרנקים. היה פעם העם כזה, ולא היה מרוקאי, היה אירופאי. אז לקחו את השם מהעם, נתנו את השם לארץ, לאדמה, ואחר כך מגדירים את אנשי המקום לפי שם של האדמה. ובתהליך הזה נעלם שם העם כולו. אולי אני אגדיר את זה בדוגמה היא בצרפתית, ואחר כך נחזור למושג בעברית. פעם היו לפרן, כן, ושבט. שבט, אחת מהשבטים שהייתה, שבט זה נקבה או...
אחד.
אחד מהשבטים שהיו בגליה, כן? ולקחו את השם מהשבט הזה, נתנו את השם לאדמה, לפרנס, ועכשיו אין פרנקים למדו שלו, יש פרנסי, זה משהו אחר, כן? וצריך 20 סו לעשות פרנק אחד. הם אוהבים את היעים. איך אומרים את זה בצרפתית? 20 שוטים עם טאב. ואז אני רואה שאתם מבינים אומרים. וחוץ מעם ישראל, זה נשלח ככה, שהעם נקרא ישראל, והארץ, האדמה נקראת ארץ ישראל. ולכן, וזה לא היה מודע אצל הציונים הראשונים כשיזו את המדינה. כי שם הארץ שלנו זה מדינת ישראל, זה לא ישראל. זה ברור, כן? ואף על פי שהמייסדים לא היו מודעים מחומרת העניין, ואני אסביר קצת קצרה. שורש הדברים, ולפי דעתי זה היה מצב לכל משפחות האדם. סוף סוף קרה מה שקרה, הידרדרות בזהות האנושית של המין האנושי, וזה נשאר אולי לכמה שבטים באפריקה אולי, באזיה, אני לא יודע, ייתכן מאוד. אבל זה נשאר בעיקר בישראל, במדינת ישראל, סליחה, שהיא לכאורה מדינה אירופאית. והשורש הוא בפרק רביעי מספר בראשית, כשקין בנה עיר ונתן לעיר את שם בנו חנוך. אתם זוכרים שלמדנו פעם את זה, כן? מה? כן, אני מסביר את זה. כשם בנו חנוך. זאת אומרת, נתן את שם האדם לעיר. מי הנחקר? בנו של חנוך נקרא עירד. זאת אומרת, בן העיר ולא בן האדם. מבינים? זה בקצרה, אבל הנושא הוא חשוב. ואולי, דרך אגב, יש לנו פרק שלם על העניין של שכם ודינה. זוכרים את זה? והשאלה שלא מצאתי אותה אצל המפרשים, אבל השאלה, למה ראת התורה לספר לנו רק עניין של נישואי דינה במקרא כל כך ארוך, פרק שלם, כן? טוב, זה קשור לעניין של עניין השבטים. כי נולדו 12 בנים ליעקב ובת אחת, וצריך 13 שבטים, כיוון שזה הגמטריה של המילה אחד, כן? ולכן, כאילו חסר משהו השבט הסוף של כל. יש הרבה, המון סיבות, לא רק לפי הקבלה, לפי תורת הנביאים גם, כן? במדרשים מסבירים שדינה נפקרה זכר ונולדה נקבה, שזה מין חור, אם אפשר לומר חור, כן? צד נוקבי בזהות של עם ישראל, כדי לתת פתח לקשר עם המין האנושי האוניברסלי הכל כללי. כי המשיח של ישראל בבת אחת משיח של כל העולם כולו. אני מתכוון למשיח בן דוד, כמובן. כי משיח בן יוסף הוא מיוחד לעם ישראל, וזה ידוע וזה מובן, וזה, כן? כי דווקא משיח בן יוסף צריך להיות יהודי, יהודי במובן המצומצם של המילה, הלאומי, הלאומני, אפילו של המילה, מכיוון שמשיח בן יוסף כמובן צריך להיות ציוני. אף על פי שבדורנו יש הרבה גויים שהם ציונים, אבל זה לא נורמלי. אולי גם זה נורמלי, אבל זה נושא אחר. ואז העניין הוא ככה שאנחנו רואים שהמטרה של יעקב הייתה דווקא למצוא חתן לדינה, כדי לייסד את השבט ה-13. ופה יש נושא חשוב, מעניין. ובגלות, כל הקהילות היהודיות, כל השבטים שבגלות, האמינו שמצאו את החתן הזה. בצרפת היו משוכנעים, אני מתכוון היהודים, שהיה צרפתי. עד שהשתכנעו שזה כמו שכם, השכם הזה, בסוף הוא, הייתי אומר, ברברי, ברברי. ומכיוון שעשה מה שעשה. וברוסיה היהודים היו משוכנעים שהנסיך הזה הוא רוסי. וכל גלות ראתה בגוי של הנוף של, שלה את השכם האידאלי. הבנתם את זה? עד שסוף סוף התאכזבנו מכולם וחזרנו לארץ כנען. זה מובן, כן? וזה נושא חשוב. אז מה ראה יעקב אבינו? ללכת דווקא ישר לשכם. יש כבר איזה רמז. כשאברהם אבינו בא מיוחדים, נכנס לישראל לפי המקרא עד מקום שכם. לא הייתה עוד עיר, אבל המקום היה מוכן. כן? וזה מתחיל. יש מקום לשכם. מה זה שכם? סוף סוף זה עיר שכבר השם של העיר החזירו אותו לאדם. כי הנסיך של הבן חמור הזה של העיר כבר נקרא שכם. לכן האבות ידעו איפה לחפש את החתן של דינה. הבנתם? ההידרדרות שהתחילה אצל קין וחנוך, כן? ושנתנו את שם העם, הבן אדם, לאדמה, לארץ, למדינה, וזו ההידרדרות של המוסר בגויים כגויים, כמדינות, כן? כי אנחנו יודעים שמדינה היא בלתי מוסרית, למטה מהמוסר, לא רק לומר למעלה מהמוסר, מדינה כמדינה. ולכן יש קטע באורות שהרב מסביר שעם ישראל לא רצה במדינה באורך כל 2000 שנה של הגלות, מכיוון שמדינה זה ברבריות, זה המילה שלו, כן? עד שסממני לדת יוסף אורו של משיח בן יוסף התחילו להתעורר בעולם, אפשר לחשוב על מדינה לפי המוסר, אז גם היהודים רצו את המדינה שלהם, בזמן שברוב הגויים ויתרו על העצמאות של המדינה שלהם. יש לי מצב פרדוקסלי. כל עוד שהגויים רצו מדינה מיוחדת ספציפית ולא ויתרו על ה... איך אומרים את זה בעברית? ולא ויתרו על הסוברנטיה. הריבונות שלהם. עם ישראל לא רצה מדינה, כן? לא מעניין אותם. כשהתחיל בעולם את העידן של ה... זה לא מעצמות על, אלא שהתחיל בחבר העמים ואחר כך אומות המאוחדות, זאת אומרת, נותנים לזה מין... לאיזה מין ארגון בינלאומי, כמה סמכויות של הריבונות של כל אומה ואומה, אז דווקא עם ישראל רצה את שלה. רק דקה, וזה התחיל עם חבר העמים. מאז ומתמיד, לא היה דבר כזה חבר העמים, מיד קם חבר העמים כדי לתת רשות ליהודים לקבל מדינה משלהם. והאנטי ציונים שוכרים שזה קשור לאותם השבועות המפורסמות במסכת כתובות, כן? שלא למרוד נגד אומות העולם. אז מ-17, באותו תאריך, ועם העניין של חבר העמים, שסוף סוף לא עשה בכל החיים שלו, לא עשה רק זה, כן? הכרת בלפור, שום דבר, כן? ושום דבר שיש חשיבות היסטורית. אז זה התחיל ככה. טוב, זה קטע אחר באורות, שאז מסביר איך אנחנו יכולים להבחין לדת יוסף. ויוסף בנימד חי הציון, לפי המקובלים, כפי שאתם יודעים. אז זה מה שקרה. אז בו ביום שהיה צריך לתת שם למדינת ישראל, לא קראו לזה ישראל, אלא מדינת ישראל. זה אופייני של הרוח הקודמת, כן? כשרה, אם אפשר לומר, דווקא על הציונים האדמיים האלה. כמו שאומרים, האנטי ציונים. זה השחורים האלה. ולא אמרו ארץ ישראל, מכיוון שאין לנו עוד את הגבולות של ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל בעיר הנביאים זה מדינת ישראל, אבל בכל זאת הכלל הוא נשאר, כן? טוב, זה היה על הנושא הזה, על מדינה, כן.
אבל לכאורה, התעוררות
הציונית התחילה
בה
לבד התעוררות לאומית
בכל העולם.
זה מה שאומרים החילונים. לא, זה מה שאומרים. זה מה שאומרים הסוציולוגים, ההיסטוריונים למיניהם, כן? אבל לא הבחינו מה קורה באמת באותה תקופה לפי ההיסטוריה של עם ישראל. אז זה סיפור אחר. אם אתם רוצים, קצת לפני פסח, כיוון שזה קצת שייך לפסח, אז נראה בגמרא את העניין הזה, בגמרא עצמה, כן? את העניין הזה. מה זה אחרית הימים במישור הפוליטי? למיתוס של דבר, זה לא התחוררות לאומית, זה התחוררות של המיעוטים בכל לאום ולאום. אבל עם ישראל לא היה מיעוט, היה עם מפוזר, היה עם מפורד, בלי אומה. אולי אני, זה קטגוריה אחרת, אולי אני אסביר את זה בקצרה. כשקמה מדינת ישראל, קמו לתחייה, הרבה הרבה אומות שנשתעבדו לקולוניאליזם האירופאי, כן? זה מקרה שלא שייך רק לישראל, אבל כפי שישראל הוא במדרגה של יוצא מן הכלל, אבל באותו עניין של שחרור של המושבות של הכל. אבל בכל מקום בעולם, אפריקה, אסיה וכן הלאה, הלאום על אדמתו היה קיים, היה משורבד, אבל היה קיים על אדמתו, כאומה משורבדת, אבל בבית שלה, כן? זה לא היה העניין של עם ישראל. מדינת ישראל כמדינה קמה מאין ליש. אצל אומות העולם משהו דומה, אבל יש מיש. זה מובן הזה. ודווקא באותה תקופה זה גם כן ההגדרה של עניין השואה. לא רק היהודים סבלו מהשואה. לא לשכוח שכל התרבות האנושית באירופה סבלה מהשואה, ויש הבדל. המטרה של הנאצים נגד כל עם אירופה לא הייתה הפתרון הסופי, אלא לשעבד אותם. אלא אצל עם ישראל זה היה אחרת לנו, מיש להאין. יש יוצא מן הכלל בתוך אותה תופעה. ולכן גם בהקשר לשאלה שלך, ברור שההיסטוריונים וגם הוגי דעות חושבים כביכול שזה אותו דבר ממה שקרה אצל הגויים. אבל לא מיניה ולא בה. אפילו דומה זה לא דומה. מה שהתחדש עם הציונות כתנועה פוליטית זה ממש חידוש גמור מיש מאין. עד הנה שכחנו בגלות שהיינו אומה. ורוב היהודים הקשורים לתורה לא רק ששכחו, לא רצו עד ביאת המשיח של חיית המתים. כן? והייתה איזו זיקה משיחית, אבל משיחית של אחרית הימים של חיית המתים לארץ ישראל. אבל שום זיקה פוליטית. אפילו את ההתנהגות הפוליטית של בן אדם כבן אדם, היהודים שכחו מזה ולא רצו מזה. קמו הציונים וחיפשו את זה יש מאין, וזה לא דומה ממה שקרה לנו.
חיים ממש.
יש מאין, נכון. וזה לגמרי לא דומה מהתעוררות הלאומנית של הנראותים האלה. זה מובן. תשמע, רק שאלה קטנה, אתה נולדת בארץ, אז אתה לא יכול להבין מה זה גלות. פשוט. מה?
הרב
הסביר שבתקופה
של חבר הלאומים נוצר מצב שהגויים יש להם נכונות לוותר על הריבונות שלהם.
לא, חלק מהריבונות. וזה בתהליך, כן?
אבל זה לכאורה רק
טכניקה,
לכאורה
לפעמים, אין לזה שום דבר. היות ימין. אם אתה מסתכל באופן חד למה שמתחשש בפוליטיקה, באירופה, בעיקר באירופה המערבית, אבל זה גם כן מסביר את היחסים בין אמריקה ורוסיה. חסר לנו מלחמה באירופה המערבית. כן. אז זה בזכות, אם אפשר לומר, של שינוי ההתנהגות הפוליטית קשורה למה שהם קוראים האומות המאוחדות, לאומות הנבחרות. כן? מכיוון, ולמדתי הרבה את העניין מבחינת חינוכי, מכיוון שדילגנו על מלחמת עולם, כי כל 20 שנה בערך היה צריך להיות מלחמת עולם בין האירופאים. מכיוון שדילגנו, אז זה נהפך למשהו אחר. זה נהפך לאלימות פנימית בתוך החברות. ומלחמה, אם אפשר להשתמש בזה, בין הבנים לאבות, בתוך אותה חברה, אם אתם תסתכלו היטב, זה דווקא מתעורר פחות או יותר 20 שנה ממלחמה למלחמה. אני למדתי את העניין לגבי החברה הצרפתית, אבל זה כמעט אותו דבר בבלגיה, בשוויץ, בגרמניה וכן. קרה משהו, זאת אומרת, איזה מין נכונות לביטוק של חלק מן הריבונות כדי לחיות. ייתכן מאוד שהגענו למצב פחות או יותר משיחי או טרום משיחי, שהתרבות האנושית של התקופה שלנו מרגישה בזה, או להתאחד או להתאבד. זה יפה, מישהו כותב את זה, כן? וכאילו כבר הגענו לזה. טוב, זה לא קל, זה מלא קשיים, אבל בכל זאת השתנה משהו. זה מובן, כן? טוב, זה העידן שהרב ראה, הוא אומר, אולי מישהו יכול למצוא את הקטע הזה שמתחיל בעזבנו את הפוליטיקה. אתם זוכרים, זה בהתחלה. יש לנו את הממונה על הספרים. עמוד?
יודעת.
אז אני אקרא את זה רק נברא. זה, למדנו את זה בשנה שעברה, אבל כדאי לפתור את זה. וזה נקרא בלשון המקובלים אורות משיח בן יוסף. ואחר כך אני אקרא רק שני פסוקים של לידת יוסף. תכין את זה ידיעים אם אתה רוצה. שידולת, יודלת. עזבנו את הפוליטיקה העולמית, הריבונות, כן? אתה שומע, כן? עזרנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. לא כל אונס זה ככה, אבל יש אונס כזה שיש הסכמה פנימית. אונס שבא מצד הגויים, כן? זכו אותנו לגלות. אבל עזרנו את זה עד אשר תבור עת מאושרת שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשחה וברבריות. ראה את זה באופן ברור. ממלכה זה רומי, כן? זה הדוגמה של ממלכה, זה המשפט הרומי, כן? וזה רשעות וברבריות. תשאלו ליועץ המשפטי, הוא יודע מזה, כן? אז לא צריך להמשיך. והוא אומר בסוף שהגענו לאותו עת. אז ישראל מבקשת ריבונות משלה. זה היה בתקופה שבצרפת הייתה המהפכה הצרפתית, שהגויים עצמם, ולא היו חסידים אותה עולם, כן? מי שלמד את המהפכה הצרפתית יודע כמה דם נשפך באותה מהפכה, באכזריות, כן? הם התחילו לומר ולחשוב דברים מוזרים, מוזרים לפי המשפט הרומי. מדינה שהבסיס שלה תהיה חירות, שוויון ואחווה. פתאום שבא לעולם. חירות, שוויון ואחווה. עכשיו בצרפת כותבים את זה רק על גב המשקוף של בית הסוהר, כן? אבל בכל זאת, אמרו את זה בפה מלא, שרו, נפלו על זה, וממשיכים, כן? וזה ממש מהפכה יש מאין, פתאום צאצאי רומי מדברים על ההפך מעיקר ויסוד המשפט הרומי, שאצלם מה זה שלום זה מלחמה. כך אמרו בלטינית, פקס רומנה, זה מלחמה. אז אתם מרגישים בזה, כן? וזו אותה תקופה. אז התגובה של היהודים בצרפת הייתה, נהיה צרפתים, המשיח הגיע בצרפת, כן? התגובה של העם היהודי במרכז אירופה ובאירופה המזרחית הייתה, עכשיו בא העידן של מדינת ישראל, וזה הקמת הציון. שום זיקה להתעוררות האלה, אפילו אצל הבונד, כן? זה אפילו לא דומה, דומה זה לא דומה. זה רק מה שאומרים האקדמאים, אבל האקדמאים והתורה, טוב, זה מורה.
הוא אומר בקטע
בר. מה?
שם, בקטע בר, אבל אומרים
את זה, קורא באותו בקטע בר. בקטע בר, מה אומר? זה נושא אחר, זה פרק אחר, וגם הוא מצא שבמלחמה יש יעד משיחי, וכנראה יש גם כוונה למלחמות העולם של אחרי המהפכה הצרפתית, בעיקר, אני מוציא בעיקר. הפרק על המלחמה, רק דקה, זה פרק.
החלק על המלחמה בקטע בר, כל העמים מתפקים
ועצים על ידי כל הרגעים ועצים על ידי כל הרגעים. רק דקה. אז רק דקה שאני אבדו. איזה קטע? רב. טוב, זה נכון, זה נושא אחר. זה נושא של היעד המשיחי של כל מלחמה ומלחמה. ברור, ברור. אין שום סתירה. ודווקא זה העידן שהתחילו המלחמות הגדולות. מה שאני אומר, ואתה יודע, אנחנו לומדים מבחינה היסטורית גרדה את הסיבות של מלחמות הגדולות. האידיאלים זה רק שטחי. הסיבה העמוקה, העיקרית, היא כלכלית כל פעם. כן? אולי זה כבר ידוע, אבל זה נושא בשני עצמות. רק לזכור שמלחמה זה משורש לחם. בקרוב, כן? לכן, או עובדים כדי להשיג לכם, או עושים לכם. וצריך להיות קצת ער לעניין. יש רק נאיבים שכאלה, שאפילו יש אצל היסטוריונים, אבל בעידן שלנו זה פחות מאוד. אין הרבה היסטוריונים נאיבים, שאומרים שהיו גורמים אידיאליים. אבל כל תלמיד באוניברסיטה, יודע שהסיבה העיקרית כל פעם זה הייתה כלכלית. טוב, אז אני רוצה לחזור לה.
עזבנו את הפוליטיקה לפני 2,000 שנה.
כן, זה מה שאני.
זה ככה מתמצמת, כל ההיסטוריה שלנו ובמשפט הזה, אני חושבת
שמדובר על העידן העכשווי. לא. לא, הרב, הוא לא שייך לעכשווי.
ברור, זה באורך כל הגלות.
שוכחים את זה באורך כל הגלות. המצב של העם היהודי היה לא נורמלי בבחינה פוליטית. זה ברור. לכן אני אומר, וזה נושא שכדאי שהצברים ילמדו את זה. מי שנולד בארץ, יש לו איזה מין סגולה של נבואה בדרך, ולכן הוא שוכח תורת בבל. הוא לא מבין תורת בבל, הוא לא מבין מה זה בבל. יש לי חתן בין חתנים, שכל פעם אני מתווכח איתו, כדי לשרנע אותו, שהוא צריך ללכת פעם, שנה אולי, וזה שהיא קהילה בגלות, כדי לדעת מה זה יהודי של גלות. הוא לא מבין כלום בזה. אתם מבינים? אז אולי פעם נשלח אותו כשליח. ובבחינה תרבותית, חבל שעם ישראל שוכח מה זה גלות. מי ששכח מה זה גלות לא מבין מה זה גלות, ולא מבין מה זה גאולה. אני רגיל לומר, מי ששכח שהנבואה הסתיימה, אז שכח שפעם התקיימה. הבנתם? זה נושא אחר, אבל גם הוא חשוב. וכמעט כל הפילוסופים והנבואים לא מאמינים בנבואה, מכיוון ששכחו שהתקיימה, אז שכחו ממילה שהתקיימה. ואפילו יש פרופסורים של עכשיו שתולים את זה לגדולי ישראל של ימי הביניים, אבל זה שקר מוחלט. לא, אני לא רוצה להיכנס בפרטים. יש פתגם כזה, תלו פירות שנשרו על אילן גדול. אני לא מתכוון לבריאה. טוב, אז אני חוזר על זה. וכשמרגישים את זה, לדעת בן בכור שאוהב את אחי, את אחד, זה יוסף. אז זה זמן סימוני. הנה הפסוקים, ותקרא את שמו יוסף, לאמור, יוסף השם לי בן אחר, קראת לפי רוח הקודש, אני מספט מקורות במדרש בקבלה, ראת ברוח הקודש שפה מדובר יוסף בן בכור שאוהב את אחיו, לכן נקרא יוסף הצדיק, כי בעיקר צדיק זה מי שאוהב את הזולת. יש הרבה מובנים בצדיק, אבל העיקרים, נאמר, ותלמדו לזה אצל צדקת הצדיק של הרב מלובלין, צדוק הכהן מלובלין, לכן נקרא יוסף הצדיק בעיקר, כן? יש כל מקרים, שמעון הצדיק, צריך ללמוד את זה, ומי שמחתים את עצמו אפילו של בכור, וכאילו, רחל ממנו ראתה ברוח הקודש שהפעם זה לא יקרה כמו קין והבל. קין היה בכור והבל היה בסכנה. עכשיו היא אמרה, יוסף השם לי בן אחר לא יהיה בסכנה. זה האיחולים שלה. כן? כי אתם ראיתם שיוסף נקרא בשם בנימין. כן? בכוונה לבנימין. ומיד ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולחני. זה גמר הזה. אתם רואים את רצף הפסוקים, זה מדהים, כן? אז זה נקרא אורות משיח בן יוסף. וזה הציונות. הציונות קמה מאותה תחושה של ואהבת לרעך כמוך, בבחינה אומה של יהודים. אז שכחו את זה, איך באיזה אווירה שכזו, כמה הציונות, שכחו את זה. עכשיו יש עבודה, אין עבודה, יש חירות שאין לו חירות, יש להם ועידות שאין להם ועידות, אבל הייתה התחלה בזה. אז זה הסממנים של לדעת משיח בן יוסף, זה פשוט, כן? אז אני חוזר עכשיו על מה שאמר הרב. קודם כל לקחנו את הדוגמה של מדינה. אי אפשר לומר ברצינות שמדינת ישראל היא מדינה כמו כל המדינות. אפילו המדינאים לא מאמינים בזה, כי כל מדינה יש לה סדר ואצלנו יש בלגן, וזה מקיים, כן? כפי שאני אומר לא פעם, ייתכן שזה התחיל מהאדם הראשון כשנכנס לגן, זה נקרא בלגן, כן? אבל בלגן. וכל זאת זה מתקיים, אז יש שמאמינים, ואני נוטה להאמין בזה, שזה מתקיים על ניסים, ישר אחר. כן? יש שאומרים שזה יוצא מן הכלל, יהודים, זה כל פעם יוצא מן הכלל, אבל בכל זאת, תדעו שהגויים משתוממים, תוהים מזה. איך מדינת ישראל מתקיימת? כמדינה. טוב, זה ה... ולכן זה מזליק מה שאומר הרב, בלי שום ספק. זה דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות יותר בוחות. זה כי אומרים שהאומה הישראלית היא אומה כמו כל האומות. לא מיני הברגל. איזה אומה יש כל כך שבטים שאף אחד אוהב את השני וחיים בסבתא? אני רגיל להסביר לגויים בעיקר שבעירייה הישראלית אנחנו פותרים את הבעיה של אומות המאוחדות שאין להם פתרון. אצלנו יש בעיות, אבל יש אומה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כי בעירייה הישראלית יש כל מיני שבטים, אנשים מוזרים אחד לעיני השני, וחיים בצוותא, עם בעיות, תודה לאל, בלי בעיות לא הייתה העיר. ואני רגיל לתת כדוגמה, בבניין שאני גר, יש בכל דירה יהודי ממוצא אחר לגמרי. ואז יש לנו בעיות. איזה בעיות? שאחד חושב שהשני הוא צוותי. והצרפתי הזה שהוא אלג'ראי חושב שהסקוטי הזה הוא פולני. זה הבעיות שלו. אבל כשאנחנו נפגשים תחת הסוכה באחד הסוכות, כולנו יחד שוחקים בעברית והכל משתנה. ואם היו גויים ולא יהודים, לא היו בעיות, מכיוון שלא היה בניין. זה פשוט. כן? אתם מבינים את ה... ולכן כשאומרים זה אומה, ברור שזה אומה, אבל ככל האומות, מי מאמין בזה? רק היסטוריות. ויתר מזה, כשאומרים דת, הבנתם שזה אין בסיס לזה. אם חוזרים על משמעות המילים כשהם תוקפים אצל הגויים, אין שום משמעות בעניין. זה מה שאמר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים. זה התוארים שאנחנו משתמשים בעיקר אצל בני הישיבות בלי להבין מה אומרים. אני יודע שהמילה, למשל, שהמילה דת היא מילה מקראית, אפילו שזה בעיקר בספר כמו מגילת אסתר, כן? ודתם שונה מכל שתות אחרות. מה אומר הפסוק? יש מילה דת.
כדת
אין אונס, כן. וכבר המגילה הייתה נגד פשיעה דתית, אין אונס, כן. מה? לבתיהם של... נכון. ויש גם כן באיזה נביא המילה דת. צעקתי כרגע. אבל אולי אני אתן דוגמה, כן? במקום לומר, היהודי הזה שבא מהגלות מתבולל, שואף ללמוד תורה, אומרים שואף להיות דתי. פתאום זה עולם של מושגים אחרים גם. הבנתם אותה? מכיוון שדווקא בשבילו, אותו מושג, יש לו משמעות אחרת לגמרי, המשמעות שיש אצל הגויים. וזה אמת שהתורה היא גם דת, אבל גם דת. התורה דת זה שקל. הבנתם? לא לטעות במה שהיה. לא יודעת במה שמה. עם המשמעות של אותה מילה זה כמו אצל הגויים. כן? וזה נתן לנו להתקיים, אני זוכר כשהייתי באפריקה, בין המוסלמים. היה עם המוסלמים והיהודים איזה מין הסכם. הם אמרו בשפה שלהם, יש לכם הדברים של הדת שלכם, יש לנו הדברים של הדת שלנו. טוב. אז קיבלנו את זה מכיוון שזה נתן לנו אפשרות לחיות פשוט. אז אתה מוסלמי, אתה מגיד שאני מוגד, מסכים, אני מוגד, תן לנו. עד אמת על זה. אבל במוסף של האלם, דת זה משהו. וכמה וכמה יהודים שבאים מארצות האסלאם, הושפעו מזה במשמעות האסלאמית. כשהשתחררו מזה, השתחררו גם מן הדת שלהם. וכמה יהודים מארצות הנצרות, השפעו מהמשמעות של המילה דת בנצרות, כשהשתחררו מהנוצרים, השתחררו מהדת היהודית שלהם. לא נכון?
נכון.
אבל פעם אני הסברתי בקהילה שמה בצרפת, השאלה הייתה למה אנחנו מבזבזים כמה כספים כדי לבנות בתי כנסת מפוארים ובני ישראל לא באים. אז לא פעם אני אמרתי להם, היו מנהיגים כולים, כן? אם בנים לא באים בבית שלהם, אולי זה סימן שהבית הזה לא בית שלהם. והשמה לא אצל הבנים, לא אצל הבית. כי עשו איזה מין בית כנסת, דומה ככל האפשר לכנסייה. אתם רואים יהודי בכנסייה, איזה מכיר, לא סורם. אז הוא בא בדור אחד, בקושי הדור השני בא, הדור השלישי זה כבר שאינו יודע לשאול. אתם מבינים אותו. אבל האחריות זה לא על בני ישראל, אלא על הבדיה. אז זה המשפט הראשון, ואני ממש. כוללת היא את הכל, מדובר בכנסת ישראל. כוללת היא את הכל. מי שקצת בקיא בספרי הרב, אז מבין שהוא ממשיך באותו כיוון. לא רק אומה אלא גם דת, לא רק דת אלא גם אומה. זה מובן? טוב, הכל. והכל, ואתם זוכרים את הברכה של יעקב אבינו, שאמר יש לי כל. עשיו הוא שאמר יש לי רב. כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על קלות נפשה לאלוקים. ופה אני רשמתי כשהכנתי את השיעור, זה מצב של הבריאה האלוקית. יש הרבה מקורות, בעיקר בזוהר, אבל גם בתורת הנמלים, שמה שמאפיין את הבריאה, שהיא מרגישה שהיא במצב של גלות גבי הבורא. ולכן השאיפה, הבריאה, לשון בריא, של הבריאה, לשון בריאה, היא לעלור למעלה. הנשמה כנשמה רוצה רק דבר אחד בחייה עלי אדמות, לעלות למעלה. מה לנשמה והעולם האחור שלמעלה? זה בלתי מובן. ויש מאמרים יפים בזוהר, ובעיקר בפרשת וירא. אז שהזוהר מסביר את זה, יש סיבות שאנחנו מוכרחים להישאר למטה. והגמרא כבר מסבירה שכדי שנוכל להישאר למטה, הבורא נתן לנו מהות וזהות של יצר הרע. היצר הרע הוא שקושר אותנו למטה. בלי יצר הרע הנשמה רוצה לקפוץ למעלה מיד, וזה ניתן בשבילה, כל עוד שלא זכתה בעולם הראשון. הבנתם את זה? זה מה שאומר. אז הכוח הזה פועל בעיקר אצל עם ישראל, ולכן זה נותן מקום למערב בפרט להסביר שאין יצר הרע רק בישראל. זה גמר כבר, אבל המערב מסביר. אתם רואים את הקשר שיש בה? המטרה של היצר הרע זה להיות ההפך של השאיפה לעלות למעלה. ומכיוון שהשאיפה לעלות למעלה מאפיין דווקא ישראל, כי הוא הבריאה האמיתית, כמו שראינו מקודם, כן? אז הקדוש ברוך הוא נתן בישראל יצר הרע חזק, כדי שנשאר בעולם. לא, מכיוון שרק בישראל יש תורה, אין יצר הרע רק נגד איזושהי תורה. אצל אומות העולם יש משהו דומה, זה שחוק, אבל זה לא יצר הרע. אין להם אותה מעלה. נלמד את זה בנתיב התורה אצל המערב. יש שאלה רצינית בבבא קמא, למה יש מיתה בגויים? שאלה רצינית של התלמוד, כן? מכיוון שגמרא אחרת ביומא אומרת, אין מיתה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. אולי זה בהפך, אין איסורים בלא חטא ואין מיתה בלא עוון. כנראה שזה הסדר הזה. והגמרא בבבא קמא שואלת ברצינות על השאלה של אבימלך. הגוי גם צדיק תהרוג, והיא רוצה להרים, אתם שומעים איזה ביטוי, הגוי גם צדיק, תפל לספר, אבל יש דבר כזה,
כן.
והגמרא רוצה להבין למה יש מתאבדים. אז הגמרא מסבירה, הם לא מתים בשביל חטאים, במובן שלנו לגבי איזושהי תורה, אלא מכיוון שהיה להם לקיים דרך ארץ ולא קיים. המיטה שלהם זה עונש על חטא של דרך ארץ, לא חטא שזה משמעות טוב ורע. לכן הם בעצמם, בתיאולוגיה שלהם, אומרים שלאמיתו של דבר אין תורת מוסר במובן המקראי. יש דרך ארץ. ומחליפים את התורה של עם ישראל עם איזה מין דרך ארץ. והם קוראים לזה ביוונית תורת העיר דווקא. פוליטס. פוליס ביוונית זה העיר. דרך ארץ בעירית. זה מובן לתיקוש, כן? מי שלמד קצת את התחלת המצקות, אז רואה שהתחלת המהפך שהתוצאה היא שהמצקות היא ההפך מהיהדות. יש קשר, אבל קשר עצמו, כן? שפחדו מהתורה ובחרו בה איזה מין דרך. ולכן הישוע אצלם זה לא לפי המחקר, אלא לפי המדיקה שלה. הכי תמיה שלו, ואי פעם הסברתי את זה. יש בתורה שלנו שלוש עבירות שיערב על יעבור. הם מאמינים דווקא בעבירות האלו, הכי חמוד. רצח של הבן על ידי האב, הם רצח שקודמים לזה פרוע. ואחר כך, איזה מין בן שנולד בלי אב, הם דימו עליות יותר מדי. ועבודה זרה ענקית, כמו שהיה רגיל לו ברבר, כן? רואים את האדם כאילו, זה עבודה זרה ענקית. והם לא רק שמאמינים בזה, הם משתחווים לזה, לתומה הכי גרועה שיש לפי התורה. יש כמה יהודים שלמשל, פרופסור פרוסו, הוא מראה עצמו כאילו, כן? הנגדור של דבר, הוא לא אוהב אותם. אבל צריך לתוך שרים כדי להתפרמיס. אז זה לא לשון הרע, זה דווקא אמת עובדתית. אז הוא בעצמו. אז למה דיברתי על כל זה? זהו, כן. הבריאה כבריאה, תמצית ההוויה כבריאה, זה האומה ההיסטורית. ולכן מוכרח שהיצר הרע אצל היהודים הוא כל כך חזק. ויש המשנה של המהר"ל, משנה תשרמה. ואתם יודעים איזה יצר הרע פועל בעיקר בישראל, זה היצר הרע של לשון הרע. ולשון הרע זה כבר רצח. ואני זוכר, רבי שלי פעם הייתי בצפת, בין 25, משהו כזה, היה מסביר לפי הקבלה. במלשינות, במילה מלשינות, יש לכם גם לשון וגם מוות. לשון ומוות, זה מלשינות. הגמרא מסבירה, זה הורג שלוש אנשים. מי שמלשין, מי שמלשים עליו, מי ששומע את המלשים עליו. זה משולש מיוחד.
בפרקי אבות הוא מדבר עין רעה. ולא מדבר על לשון הרע. ורק בדורות הקדומים מדברים בעיקר על...
נכון, כי באותה תקופה שלהם זה קשור. כפשיעת עברה, אנחנו מדברים בלילים. צריך לשאול. בדורות הקדמונים, העין הרע היה הורג. והרופאים יודעים שהעין הרע פוגע ומביא מחלות. לא יודעים את זה. ואני עוד חייתי בעולם שזה היה ככה. ובעיקר אנשים, אני רגילות, לשים יד אחד, יד יהודי, לא יד מוסלמי, על החזה. והרמז היה, די, ככה, די, זה היה והכל. איך אומרים לתמרור? עצור. וכדי להבין את זה, צריך להבין מה זה כוח הקינה. כוח הקינה זה יותר משנאה. אז מכיוון שכל בת ישראל היא יפה, אז היו מפחדות מהקינה. לא, ברצינות. היו מפחדות ללבוש סמלות יפות. איך אומרים? סמלות או סמלות?
סמלות.
וסמלות, מה זה?
בפניכו.
אין סמלה, אז סמיכה. יש המילה סמלות. לא, אולי זה סמלות, אני יודע. סמלות
זה משהו.
אה, בסדר. אז, אבל כולם ידעו, היו מודעים מזה. אם יש יד, מפחדים מהקינה, ולכן אפשר ללבוש. תלבושת יפה, בתנאי שתהיה יד. בתוניסיה היו שמים איזה דג. אולי זוכרים את זה? זהב. ואז אני חושב, עין הרע זה דבר שקיים. עכשיו שבתרבות של המודרנית לא מבינים מה זה, אז יש הרבה הרבה לקוחות של הפסיכואנליזה, כן? וזה לא היה כל כך מצוי בדורות שלנו. עכשיו, יש הרבה הרבה חולים מזה, ולא יודעים או יודעות שזה מזה, אז הולכים לא אצל הרב, או הכומר אצל הרופאים, אלא אצל הפסיכואנליסט. וזה עולה יותר כסף. טוב, זה יכול להיות לה. מה זה
בישה?
אה, כן, זה ידוע. זה בישה. כן, זה בישה. אין בישה. וזה, זה, בעיקר זה הקינה. והקינה זה דבר חמור מאוד. ודווקא זה קשור קצת אולי למגלה, שנגד יצר הרע יש פתגם, ואולי מחר יש לנו ללימוד, אבל בצרפתית, מי שמבין אנגלית, עם הרב חזן על העניינים של פורים. אני מתכוון ללמוד את המאמר העיקרי של מגילת פורים, של הגמרא, שהוא כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ואת אומר אסתר בשם מרדכי. כלומר, סתו, אי אפשר להבין שנאמר הזה, כן? זה מאמר קשה. אז למדתי קצת בשבת, בעיון, על פרשת השבוע, קשור לעניין הזה, ונראה שזה דווקא תרופה של העין הרע, של המלשינות, של הלשון הרע. מי שמביא דבר בשם אומרו, זה תרופה ללשון הרע. זה אולי נמנע לזה, זה מחר, אבל זה סגולה. ואז איפה היינו? כן, עניין של יצר הרע. ואני לא מצאתי מקור לזה, אבל ברור שאי אפשר אחרת, שיש באיזשהו מקום כתוב כבר, את הקשר בין הצורך של יצר הרע כדי לקשור אותנו למטה, והעניין הזה שדווקא בישראל היצר הרע נקרא יצר הרע. וההסבר הוא בקטע של הרב, מכיוון שדווקא האומה הישראלית היא התמצית ההריה, הבריאה האמיתית. ונמשיך, זה מובן? נראה מיד ביטוי לזה הרבה. אני חוזר, כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על קלות נפשה לאלוהים. זה ממש יפה. ועל ההרגשה, לא, סליחה, על הרגשתה, על הרגשתה, כן, את המתוק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, כפי שאומר הזוהר, כן? כי הנשמה נקראת בת מלך פנימה, ואת הבת מלך פנימה עזרה את בית אביה למעלה, בעולמות העליונים, כדי לרדת לתוהו ובוהו של העולם התחתון, כן? היא צריכה לקנות את הזכות של הקיום שלה, ולכן היא מעדיפה לעבור את הסכנה האיומה של העולם התחתון, אבל בכל הדרך ההיא בעולם התחתון, יש לה רק שאיפה אחת לחזור למעלה. וכדי שתישאר, אז היא צריכה יצר הרע. זה מובן? זה מובן, כן? כי יצר הרע נקרא לפי הרב השלג, זה מגדיר יפה, רצון לקבל, זה מה שמגדיר את הבריאה כבריאה, ויצר הטוב, זה נקרא, רצון להשפיע. אז כדי להשפיע, ברור שאתה תגידות למעלה. זה מובן. ואני זוכר כשלמדתי עם הרב שנחזון, זכרונו לברכה, זה היה בן דוד של האדמו"ר הנוכחי, אני למדתי יחסית בקיטור אצלו, זה היה בפריז. הוא היה גר ברחוב בפריז, ששמו היה רחוב של הגן עדן, רבי פרדי. וזה הפעם השנה שלמדתי את זה, הדיוק הזה אצלו, שהבעל שם טוב, לפני כל תפילה, היה מתפלל להישאר בחיים אחרי התפילה. מכיוון שאם התפילה שלו הייתה אמיתית, היה עולה מיד למעלה. הבנתם? עד כדי כך. אז כך אומר הרב, על הרגשת את המתוק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יופעת תענוגיו, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית. זה מה שנובע. כי הנפש הישראלית היא נפש אמיתית, זאת אומרת מלאה יצר הרע כנפש. עכשיו זה לא מושג נשמה, זה מושג נפש, כן? הנפש זה הכלי של הנשמה, גם היא באה מה המושג הקבלי, באה מהתפשטות הנשמה, אבל בעיקר היא נעשית כלי לנשמה. וכל כולה היא רצון לקבל, אין לה מגרמה כלום, רק מה שמקבלת. ולכן אם לאה יצר הרע כדי לחיות, ואתם זוכרים את הדיוקים האלה, מי שאין לו יצר הרע נקרא מת, כן? הוא חי כבר בעולמות אחרים, כן? אבל נקרא מת בחייו, אבל צדיקים, אפילו במיטתם, נקראים חיים, כן? נחמק בהקשר הזה. מי שאין לו יצר הרע, לא חי. וזה מוסר עמוק. אז צריך להיזהר מהיצר הרע. אבל מי שאין לו יצר הרע, אוי ואבוי, כן? הוא לא מעל מדינם. הבנתם את הדיים? צריך ברצינות לראות את המציאות כמות שהבורא ברא אותה. הוא בורא רע, בריאה, מטוסו, אתה מקבל, זו ההגדרה של הרע, זה פסול בישראל עונן. כן? מכיוון שלרוב מפחדים מהתורה ההיא, על שוכחים אותה, ואחר כך מתלוננים למה יש לי יצר הרע. זה מובן, כן? ואם לא היה לך, איך היית חי? אז אתם זוכרים על הגמרא. ברא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע, ברא לו תורה תבנית. אז למה אני צריך את התכסיס הזה? אל תברא יצר הרע, ואני לא צריך תבין, ומה זה תורה תבנית? אז ההסבר הוא פשוט מאוד. מכיוון שברא אותנו כיצר הרע, הוא בורא רע, אין בריאה אחרת. הטוב בא מלמעלה. הטבח שלנו זה קודם כל יצר רע עד שנת הבר מצווה, תנדים את זה. ומכיוון שהיצר הרע הוא מר ממוות, אז נתן לנו תורה כדי לרחך את המרירות ההיא. לא כדי להרוג את היצר הרע, זה רק הגורל של יחידים שהרגו את היצר הרע, והם נקראים חסידים אמיתיים, קצת נגמרו. אבל אי אפשר לחיות בלי יצר הרע. ומכיוון שכבר הגעתם לגיל שמבינים את זה, מכיוון שאנחנו יודעים שהיצר הרע זה ההפך של החיים, זה רגליה יורדות מוות, כן? אז נתן לנו
זה מה שאמר, את התורה, זה מה שאמר דוד המלך. לולי תורתך שעה שועי, אז עבדתי בעוני של היצר הרע שלי. ומה שאמרה גמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. כן? בלי תורה אי אפשר לצאת מזה. זה מובן? אז היצר הרע הוא מוכרח. זה התנאי של החיים. אבל היצר הרע זה המוות, זה תחתי ושתחתי. באה התורה מסדרת את הכל. ואם לא, מי שלא מקבל תורה, מקבל איסורים. כן? איסורים ממרקים את האדם. כן? אז מוטב שזה יהיה תורה מצווה. זאת אומרת, בין כך בעיקר, לשון הרע עשו, זה עיקר התורה. זה מובן? יש אומרים חוץ מאחרי מנחה בשבתות. קצת... בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ובמידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי. זה ברור עכשיו מאוד. מתגלה במסירות נפש תדירה, בנסיעת עול גלות מאהבה. פה יש מומנט חשוב מאוד. מה זה נסיעת עול גלות מאהבה? אחר כך נראה את זה. הרב אמר את זה, הרב קוק. ואני חושב שיש שני מישורים לכל הפרט, יש יותר, אבל מינימום. קודם כל, מה שכבר התחלתי להסביר לפני כמה שיעורים, כמה סוגי של שיעורים, זה בא אליי כחידוש של השנה, שדווקא כל העולם כולו, כל שאר בני אדם, הגויים וגם כל הבריאות, כשמרגישים על הגורל שלהם כבריאות, יודעים מה זה גרים. בתוך תוכי האמונה, השאיפה לישועה של כל דתות וזרמים של תרבות, יש קודם כל אותה הרגשה, המצב של הנמצא בעולם זה מצב של גלות. העיקר לא במקומי דם, זה ביטוי של פיוטים, כן? ומי שמתחיל להרגיש את זה, מתחיל להבין את המציאות שלו. שהעיקר אינו במקום שאני נמצא, בזהות שיש לי. למשל, החור בקדם סרטן, וכל צורה, בלי הצורה המתאימה, היא בגלות. רווקות זה גלות, מציאות זה גלות, מכיוון שחסר היוצר, וכן הלאה. זה מובן, כן? אז בכל השאיפות של כל התורות והדתות זה לצאת מהמצב של הגלות. ויש הרבה, הרבה, הרבה הרבה לימודים בגמרא על זה, אולי פעם נראה את זה בגמרא עצמה, אבל היוצא מן הכלל של עם ישראל, שלא רק המצב המטאפיזי, קוסמי שלו, כמושא הבריאות, הוא אותה גלות המטאפיזית, אלא המצב ההיסטורי שלו זה להעיד כי הגורל של האנושות זה גלות. הוא חי את זה בהיסטוריה שלו. ולכן, כשהגלות מתחילה, היא מתחילה קודם כל באותו מישור, כן? אפילו בגאולה, כל עוד שאנחנו בבחינת העולם הזה, הגאולה עצמה היא בבחינת בתוך הגלות, הגלות של העולם הזה. זה מובן? אני שומע הרבה יהודים בארץ ישראל אומרים, פה בארץ ישראל זה גלות. וזה טעות, זה שקר. פה בארץ ישראל זה התחלתה לגאולה. הם לא יראים מה זה גלות. או לא יודעים מה זה יהודה. במובן, אבל הבחינה של העולם הזה, במחקר של הגאולה שלה, זה מצב של גלות, גבי העולם הבא, גבי העולם של חירות, גם חירות מן המזמור, חירות מהרבה דברים, אבל העולם של, איך אומרים? עולם החיים, כן? זה חוכמה. אצלנו. בית הקברות מגדירים את זה בית החיים. ויש גם כן הרבה לימודים עליהם. וזה מה שאמרו הרבות, בעיקר אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, וזה ההגדרה המאפיינת את הנפש הישראלית של אברהם אבינו, גר ותושב. גר ותושב מבחינה מטאפיזית. תושב, זה העולם שלנו, אין עולם אחר בשבילנו. העולם של הבריאה מקבלת את הראייה שלנו. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בגלות, גר, גר ותושב ובטחת. יש ביטוי אצל יהודה הלוי, באחת מהסליחות של ימים נוראים, שהוא אומר, כגר תושב אני על גב אדמה. זאת אומרת, זה באלוהי אל תדיננו, כן? השם נרחה את אהבתי. ופה המשורר מגדיר את המצב הגלותי של הבריאה כבריאה באופן בהיר מאוד. כגר תושב אני על גב אדמה. תושב מכיוון שזה העולם הזה שלי, אבל גר מכיוון שהנשמה שלי מרגישה שהיא מעולמות העליונות והיא בבחינת גר. אז אותו מצב, אנחנו מקבלים את זה בשמחה. זה המשור הראשון של היהודה שאמר, בנסיעה עול גלות מאהבה, מאהבה. כן, כל בוקר הם מתעוררים לעבוד את הבורא. מאהבה. ברור שזה גורם גם כן הרבה יראה. הפחד של הנשמה בדרך לא דרך שהיא צריכה לעבור כדי להגיע לזכות שלה. אבל זה, רק דקה, אני רואה, סליחה?
איסורים מהחזות או
שלא? זה גם קשור, העניין של איסורים, אבל פה הרב משתמש נסיעת עול גלות. אז זה מתבטא באיסורים, כי כל מי שטועם מהעולם הזה יש לו איסורים. וזה מתחיל בגופו. ואני עשיתי עבודת בית. יש הסבר אחר. שגם המצב ההיסטורי של הגלות כגלות, האבות קיבלו את זה מהאבא. פה זה נושא שלם. אני מצליח שנחזור על זה בשיעור הבא. ונראה, הבאתי את הספר, אבל אין לנו הרבה זמן עכשיו. ונראה איך. אני לא רוצה לומר ספק אצל האבות, אלא התלבטות. בעיקר אצל אברהם, גם קצת אצל יצחק, אבל הייתה לו נבואה של לא לרדת, כן? ואצל יעקב נראה שיש להם התלבטות. האם הזכות של עם ישראל כמושיע של העולם צריך להיות בגלות או בארץ ישראל? וההתלבטות ההיא, אני לא רוצה לומר אצל האבות ספק, כן? ספק זה עמל, ולא רצו, לא רצו תמנע ולא עמל. אצל צאצאי האבות, זה לפעמים, לעתים קרובות זה ספק וזה עמלה. אבל אצלם זה התלבטות. אז נלמד את הנושא הזה. וזה קרוב מאוד למה שאומר, שרגיל לומר על בית יהושע. בסגנון שלו, בחשיבה שלו. והוא אומר שהעם היהודי הוא חולה מזה. הוא לא יודע להחליט מיהו. העם שייך לגלות, הוא עם שייך לארץ ישראל. כשנמצא בגלות, הוא חולם על ארץ ישראל. כשנמצא בארץ ישראל, הוא יושב בפני הטלוויזיה וחולם על הגלות. אז נלמד את זה, איך באה ההתלבטות אצל האבות, ונראה, אולי נראה את התשובה שאני רוצה להציע. זה הגורל של העם של ייחוד השם. מכיוון שאם מאמינים בייחוד השם, אז הוא שברא את המרכז ושברא את הפריפריה. הפריפריה של העולם זה הגלות, המרכז זה הגאולה. אבל הוא האל האחד. ולכן יש איזו משימה לעם ישראל כעם מונותאיסטי מובהק, להיות קרוע בין הנטייה לגלות והשאיפה לגאולה. אבל לפי דעתי זה מה שקיבלנו מהרב. יש חפות. יש תקופות שהצדיק נמצא דווקא בגלות, זו התקופה של יוסף הצדיק, ויש תקופות שהקדוש נמצא בארץ ישראל. זה דווקא התקופה של יציאת מצרים, אנחנו לפני פורים ופסח, זו התקופה שלנו בהיסטוריה הכוללת של עמנו, ולכן פה תמונה הטעות, באיזה תקופה אנחנו חיים. האם אנחנו חיים בתקופה של יוסף הצדיק? מה צריך להיות במצרים, כיוסף? איפה המצרים? כל אחד יש לו דעה על זה. יש לשיקול דעת של כל הרבנים. של הגלות. ואם אנחנו מציעים בתקופה של משה רבנו, אז דווקא החטא זה להיות במצרים. והזכות הוא להיות בארץ ישראל. ופעם למדנו אצל הרב מה שאמר רש"י על זה. רש"י, שהוא ראש גלותה, אם אפשר לומר, כפרשנים. אנחנו יודעים שבסוף ימר החליט לעלות, לא הגיע, היה חסר זכות בדוח שלו, אבל צאצאי תלמידיו הגיעו, והוא אומר, אולי תזכרו את זה בשיעור הבא, נראה את זה בגמרא, רש"י אומר שישיבת חוץ לבית ישראל אין לה שום זכות, אלא עבון יש בה. רש"י אומר את זה, כן? זה מובן, זה נמצא במסכת ברכות, נראה. אז אני חוזר על זה. עול גלות מאהבה. טוב, לא למדנו על בוריו את הנושא, נעזור על זה בשיעור הבא. רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאור האלוקית מתדבקת על ידם בקרבה. אבל בלי סדר החיים, מדובר פה בגאולה, אין האור האלוקית מתדבקת בנפש הישראלית. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. מה אומר בסוף הקטע? שוב פסוק, ומזרי ישראל יקבצנו בשומרו כרועי עדרו. וזה פסוק ציוני, כאילו פניק. טוב, אז זה מה שלמדנו הערב, ואז נתראה בראש שבוע, נחזור על הסוף של הקטע הזה, ויהיה לכם, אני מקווה, דפים בקטע הבא. וכן, רק רציתי להודיע לאלו שמבינים צרפתית, שמחר בערב, כן, רמזתי לזה, מחר בערב זה ראש חודש אדר, נוצאי ראש חודש אדר ב', אז אנחנו לומדים על פורים ב-8.